ley soy rosa su hoy all was of the beyond.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום רביעי י"א באלול תשע"ט, מסכת כריתות, דף כ"א. ובשבוע הבא בעזרת השם ובישועתו, כעת חיה, יום רביעי, כוח באלול תשע"ט, נחגוג בשמחה, בהתרגשות, בטוב ליבב ובהודיה לבורא כל העולמים את סיום מסכת כריתות על כוח דפיה. חי באלול תשע"ט, זה בעזרת השם יהיה התאריך. השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב, שמים אנו את פעמינו אל בית המדרש, כדי להגות בתלמוד תורתך באהבה, ללמוד עוד דף, ולהתקדם עוד דף, אל סיום מסכת כריתות על כוח דפיה. השתבח שמו הגדול עד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמי טהור ולא על טוהר וטמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה הדף ה-20, דף חף במסכת כריתות. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום והחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. שאלה הראשונה הייתה, היו לפניו בית נרות דולקות והתכוון לחבות אחת וקיבה את השנייה. מה דינו? התשובה, פטור משום מתעסק. שאלה שנייה, התכוון להדליק את הקבוי ולאחר מכן לחבות את הדלוק, ובטעות כי בא ולאחר מכן הדליק בנשימה אחת, מה דינו ומה הטעם? אומר רש"י, חייב, כיוון שעשה בנשימה אחת, הרי לא יקדים את המאוחר. שאלה שלישית, מדוע שהתכוון לחבות את העליונות והובערו התחתונות מעליהם, מחייב רב יהודה, חטאת מדאורייתא? מסבירים התוספות, כיוון שהוא פסיק רישא וודאי שיובערו התחתונות. שאלה רביעית, המהפך בגחלים להתחמם בהם והובערו מעליהן, מה דינו? התשובה, ברייתא אחת אמרה שחייב, שתנא זה מחייב על מלאכה שאינה צריכה לגופה, וברייתא אחרת שנינו שפטור, כי תנא זה פוטר על מלאכה שאינה צריכה לגופה. שאלה חמישית, האם חייבים על אכילת דם הכזה? התשובה, חייב. שאלה אחרונה, האוכל דם התמצית, מה דינו? התשובה, לתנא קמא פטור, לרב יהודה חייב. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף במסכת כריתות. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, י"א באלול תשע"ט, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדפינו היומי, הלא הוא דף חף א' במסכת כריתות, מרחק שבוע ימים. בעזרת השם ובישועתו, כעת חיה, בשבוע הבא ביום רביעי, כוח באלול תשע"ט, נחגוג בשמחה ובטוב ליבה וציום מסכת כריתות על כוח דפיה. היום הזה כאמור, תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת כריתות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף עמוד ב', מרכז העמוד, תחילתו של הפרק החמישי במסכת כריתות, פרק ששמו דם שחיטה. מן המשנה הראשונה פותחת את הפרק החמישי, משנה פותחת במילים, דם שחיטה בבהמה, בחיה ובעוף, בין טמאים, בין טהורין. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הפרק החמישי של מסכת כריתות, פרק ששמו דם שחיטה, פרק שתחילתו בדף חף עמוד ב' במרכז העמוד, עוסק ברובו בחיובי אשם תלוי, מלבד המשנה הראשונה הפותחת את הפרק, העוסקת באיסור אכילת דם ובה יבוארו אילו מיני דמים אסרה תורה באכילה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ז פסוק י"ד, כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא כרת. דרשו חכמים מלשון הפסוק שאיסור אכילת דם שחייבים עליו כרת הוא באותו דם שהנפש יוצאת בו. משנתנו מפרטת את ציות הדם מגוף בעלי החיים באופן שהנפש יוצאת בהם שחייבים על אכילתם כרת. כך אומרת המשנה הפותחת את הפרק החמישי של מסכת כריתות בדף חף עמוד ב'. דם שחיטה, לא גורסים את המילה הראשונה אכל. דם שחיטה, דם היוצא מבעל חיים בעת ששוחטים אותו, בין בבאמה, בין בחיה ובין בעוף, בין אם הם בעלי חיים טמאים האסורים באכילה, ובין אם הם בעלי חיים טהורים המותרים באכילה, וכן דם נחירה היוצא מן הבאמה בשעה שקורעה לאורכה מנחיריה ועד החזה, דם עיקור שעקר את הסימנים, ותוספות בדיבור המתחיל דם עיקור אומרים שאין הכוונה לדם שיוצא מהבאמה בשעה שעקר את סימניה, שראי עיקור אינו אורגה ואף אינו עושה אותה טריפה, ורק זירת הכתוב היא שלאחר עיקור נפסלת הבאמה ואין שחיטתה מתירתה. אבל מכל מקום אין אדם שיוצא מחמת העיקור נחשב דם נפש ואין חייבים כרת על אכילתו. וכוונת המשנה לשחיטה של אחר עיקור. ואילו רשי במסכת חולין בדף ת' פירש שעיקור היינו ששחט רק חלק מהסימנים ואת השאר חתך בסכין פסולה. אם כן דם עיקור שעקר את הסימנים וכן דם הכזה שהקיס דם לבהמתו שהנשמה יוצאה בו בכל אחד ממיני הדמים הללו. ותוסות מסבירים בדיבור המתחיל דם הכזה שבאמת בכל הדמים יש צורך שיהיה זה דם הנפש שהנשמה יוצאת בו, אלא שבשחיטה נחירה ועיקור פשוט הוא שהנפש יוצאת בהם. ורק לגבי דם הכזה הוא צריכה המשנה לומר שמדובר בדם הנפש, כיוון שאין זו רגילות שיקיז אדם דם לבהמתו עד שתייצא נפשה. בשיטת הרמב"ם מלכות מאכלות אסורות פרק ו' הלכה ג', כל דם היוצא מבית השחיטה נקרא דם הנפש אפילו אם אין הנשמה יוצאה בו. אז אם כן, על כל הדמים הללו חייבים עליו כרת. עוד פעם נשנה את המשנה, דם שחיטה בין בבהמה, בין בחיה, בין בעוף, בין טמאים, בין טהורים, דם נחירה, דם עיקור, דם הכזה, שהנשמה יוצאה בו, בכל אחד ממיני הדמים הללו חייבים עליו כרת. המשנה מונה עכשיו את מיני הדמים שאין בהם כרת. דם התחול, דם הבלוע בתוך העבר ששמו תחול והוא מלא דם, וכן דם הלב, הבלוע בתוך בשר הלב, דם ביצים, ביצי תרנגולת שאינן באות מביית זכר והתאדמו מחמת שישבה עליהם התרנגולת, דם חגבים, ובגרסה במשניות נוסף גם דם דגים, דם התמצית, דם המתמצא ונשפח מגוף הבהמה לאחר שכבר יצא נפשה. והרמב"ם בפירוש המשניות כותב שזה דם היוצא סמוך למיטה, אין חייבין עליו, שאין כרת אלא בדם שהנפש יוצאת בו, שנאמר כי נפש כל בשר דמו היא, כל אוכליו היא כרת. רבי יהודה חולק על הדין האחרון ומחייב גם בדם התמצית כמו בדם הנפש. אם כן, כל מיני דמים אילו שווים בכך שאין עליהם כרת, אבל מכל מקום חלוקים הם בדיניהם. דם התחול והלב ודם התמצית אסורים בלא תעשה. ואילו דם דגים וחגבים מותרים לגמרי, כמבואר בברייתא לקמן בדף כ"א עמוד ב'. אלא שבדם דגים יש לעשות היכר שהוא של דגים, כמבואר בגמרא, כדי שלא יטעו הרואים ויסברו שזהו דם בהמה. הרשב"א ורבינו ירוחם כותבים שגם בדם חגבים יש לעשות היכר. ולפי הפירוש שדם ביצים זה ביצי זכר, הרי הוא אסור ככל דם האיברים, ולפי הפירוש שזה ביצי תרנגולת, איסורם רק מדרבנן. זוהי המשנה שלנו הפותחת את הפרק החמישי במסכת כריתות בדף חף עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת מניין לומדים את החילוקים בין מיני הדמים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא שמופיעה בתורת כהנים בפרשת צו. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ז' פסוק חבב, כל דם לא תאכלו. שומע אני, יכול הייתי ללמוד מפסוק זה שיש איסור לאכול אפילו דם של מהלכי שתיים, של בני אדם, וכן דם ביצים, דם חגבים ודם דגים, שהרי הכל בכלל משמעות הלשון דם. תלמוד לומר, לכן סיים הפסוק ואמר לעוף ולבהמה, ללמד. מה עוף ובהמה מיוחדים בכך שיש בהן לאחר מיטתן תומה קלה, יש לבשר דין אוכל ומקבלים תומה כביצה, ותומה חמורה אם נתנבלו נעשים אב התומה ומתמים את הנושא אותם אף שאינו נוגע בהם, ויש בהם איסור ויתר, שאסורים באכילה קודם שחיטתן ומותרים לאחר שנשחטו, והן מין בשר, אף כל בעלי חיים שיש בהם תומה קלה, דמה מסור, וממילא הוציא מכלל האיסור דם מהלכי שתיים שיש בהם תומה חמורה, כי אחרי מיטת האדם הוא מתמת הנוגע בו להיות אב התומה, וכן הוא מתמה במסע, ואין בהם תומה קלה. אין על האדם שם אוכל לקבל תומת אוכלין. ובהמשך תוכיח הגמרא שייתכן שהיא על בשר האדם שם אוכל. וכן הוציא דם שרצים שלא יהיה איסור באכילתו, כיוון שאין בהם תומה חמורה, שהרי אינם מתמים את האדם לתמי בגדים. מה שאין כן בנבלת אוף שמתמה אדם האוכלה לתמי בגדים שעליו בשעת אכילתו. וכן הוציא דם ביצים שאין הם מין בשר ואינם דומים לאוף ובהמה מוזכרים בפסוק. והוציא דם דגים ודם חגבים שכולו היתר. ממשיכה הברייתא ומבררת מדוע נאמר לאוף ולבהמה. הרי היה די לכתוב אחד מהם כדי למעט את כל מיני הדמים המוזכרים לעיל. מדוע כתבה התורה את שניהם? מבארת הברייתא, אם היה כתוב רק אוף, היינו סבורים למעט חלק ממיני הבהמה, וכן היינו דורשים מה אוף האמור בפסוק, שאין בו בנוצותיו משום איסור כליים, כמו שתבאר הגמרא לקמן בדף חפה לפעמוד ב', אף בהמה שאין בה איסור אכילת דם, אלא במין זה שאין בה כליים, כגון שור ועז, אבל בכבשים שיש בצמרה משום איסור כליים, לא יהיה בהם איסור אכילת דם. תלמוד לומר, לכך הוצרכה התורה לכתוב ולבהמה, כדי לומר שגם בכבשים שיש בצמרה משום איסור כליים, יש איסור אכילת דם. ממשיכה הברייתא ומבארת, ואם הייתה התורה כותבת רק בהמה, היינו ממעטים חלק ממיני העופות, ובכך היינו אומרים, מה בהמה שאסרה התורה את דמה, שאינה באיסור לקיחת אם על הבנים, כלומר, שאין בה מצוות שילוח הקן, אף עוף אין חייבים על דמו, אלא במין כזה, שאינו באיסור אם על הבנים, כגון עוף תמה, אבל עוף תאור שיש בו איסור נטילת האם על הבנים, לא יהיה אסור באכילת דמו. תלמוד לומר, לכך הוצרכה התורה לכתוב לעוף ולבהמה, ללמד שכל מיני העופות והבהמות ישנם בכלל איסור אכילת דם, והאוכלם חייב קרת. שואל הערוך לנר, מדוע סברה הברייתא לומר שאיסור דם נאמר רק בבעלי חיים שיש בהם כולה מסוימת, כגון שאינם באיסור אותו ואת בנו, וכן כאן שפטורים משילוח הקן? והרי בדרך כלל אנחנו אומרים להפך, שבמקום שיש חומרה אחת, מסתבר שהחמירה התורה חומרה נוספת. נשאר ערוך לנר בצריך עיון. מבררת הגמרא מדוע אין דורשים את הפסוקים באופן אחר. שואלת הגמרא, ואימא שמה נאמר שהפסוק נדרש בדרך של כלל ופרט. נאמר בפסוק, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. נדרוש כך, כל דם זהו כלל, הכולל את הדם של כל בעלי החיים. עוף ובהמה זהו פרט, שפרטה התורה רק שני מינים, ואחת המידות שהתורה נדרשת בהם היא, כלל ופרט אין בכלל אלא מה שבפרט. ואם כן נאמר, עוף ובהמה אין, אכן יש בהם איסור אכילת דם, אבל מי דאחרינה, דם של בעלי חיים אחרים לא, הם אינם אסורים. משיבה הגמרא, נאמר בפסוק שאחריו, כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה. בפסוק זה חזר הכתוב וכלל את כל מיני הדם של בעלי חיים. וזו מידה שהתורה נדרשת בה, שכלל ופרט וכלל האמורים בתורה, אי התדן אין למידים מהכלל, אלא דברים שהם כעין הפרט, הדומים לפרט, והיינו כמו שהתבאר בברייתא שלומדים מהפסוק הזה, כל דבר הדומה לבהמה ועוף. ובהמשך תבאר הגמרא איזה בעלי חיים מתרבים מן הלימוד הזה. ומתמעטים דם חגבים ודגים וכדומה שאינם דומים לבהמה ועוף המוזכרים בפסוק. תמהה הגמרא, אבל לא דמי כלל הבטרה לכלל הקמה. והרעין הכלל האחרון דומה לכלל הראשון, שהרי כלל הקמה, בכלל הראשון כתבה התורה, רק איסור לב, ואילו כלל הבטרה, בכלל האחרון נאמר עונש קרת. ואם כן אי אפשר לדרוש את הפסוקים בדרך של כלל ופרט וכלל, אלא רק בדרך של כלל ופרט. ואז דורשים שאין בכלל אלא מה שבפרט. מתרץ את הגמרא, היתנה דבי רבי ישמעאל. התנה של הברייתא הזו הוא מבית מדרשו של רבי ישמעאל שסובר, כלל ופרטי דרשינן מן הדין גוונה. יש לדרוש כללים ופרטים גם באופן כזה. ואף על גב דלא דמי כלל הבטרה לכלל הקמה. למרות שאין הכלל האחרון דומה לכלל הראשון, כן דורשים את הפסוקים בדרך של כלל ופרט וכלל. כעת מבררת הגמרא ומבארת את הדרשה שבברייתא. אמר מר, אמר החכם, יש לדרוש את הפסוקים ככלל ופרט וכלל, ואי התדן אין התדן לרבות מהכלל, אלא דברים שהם כעין הפרט, דהיינו כעין בהמה ועוף המוזכרים בפסוק. ומה הפרט מפורש שהוא דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה, ויש בה איסור ויתר ויש בה מין בשר, אף כל דבר שיש בו תומה קלה ותומה חמורה ויש בו איסור ויתר והוא מין בשר, יש בו איסור דם. מברר את הגמרא לשון אף כל דקטני שנקטה הברייתא, לעיתויי מאי, מאי בא לרבות, והרי בהמה ועוף נאמרו בפירוש, וחיה אף היא בכלל בהמה, כאמור במסכת חולין דף עין א', והיא אינה צריכה ריבוי מיוחד. ואילו רבנו גרשום כותב שחיה אינה צריכה כלל ריבוי, כיוון שהיא כתובה בפירוש בפסוק שנאמר ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצאו צייד חיה או עוף, דם כל בשר לא תאכלו, כי נפש כל בשר דמו וכל אוכליו יקרת. מבארת הגמרא אמר עבדה ברבין, לימוד זה בא להטוי, היא באה לרבות דמו של בעל חיים ששמו קוי, או כבי, שהוא בא מתייש וצביה, שגם הוא אסור. וזו דעת הנקמה ורבי אליעזר בברייתא במסכת חולין בדף עין תת עמוד ב', כך גם פוסק הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק א' הלכה י' ג', שכליים הבא מחיה טהורה ובהמה טהורה הוא הנקרא קוי. בסוגיה שם בדף פ' הובא ברייתא נוספת שבה נחלקו תנאים מהו הקוי. תנקמה סובר שהוא אי לבר, והיש אומרים סוברים שהוא בא מכליים של חיה ובהמה, כדעת רבי אליעזר ותנקמה שבברייתא הראשונה. רבי יוסי אומר שהוא בריאה בפני עצמה ולא הכריעו בו חכמים אם הוא בהמה או חיה. רבן שמעון מגמליאל אומר שמין בהמה הוא. מבררת הגמרא את התירוץ ושואלת מה איכא סבר, מה סובר התנא של הברייתא שדורש מפסוק שאף דמו של קוי אסור. איכא סבר קוי ספיקא הוא, אם הוא סובר שקוי הוא ספק חיה ספק בהמה, אם כן קשה, איץ צריך קרא למייסר ספיקא? האם צריך הפסוק לאסור בפירוש ספק זה? והרי בין אם נדמה אותו לחיה ובין אם נדמה אותו לבהמה, דמו אסור. מבארת הגמרא אל התנא של הברייתא כסבר, קוי בריאה בפני עצמו הוא, ואינו מן חיה ולא מן בהמה אלא מן של אישי. ואם לא הייתה התורה מרבה אותו בפירוש, לא היינו יודעים שדמו אסור. הגמרא מבררת מניין לומדים ששאר האיסורים נוהגים בקוי או בקבי. למאן דאמר שהוא בריאה בפני עצמה. אבל למאן דאמר שהוא ספק חיה ספק בהמה, אין הפסוקים באים לרבות ספיקות, אלא יהיה דינו כמו כל ספק. מבררת הגמרא אשכחן דמו. מצינו בברייתא הזו מקור לכך שדמו של הקוי אסור, גם מבואר לעיל, שהוא נדרש בדרך של כלל ופרט וכלל. חלבו מנהלן, מניין שחלבו של הקוי אסור באכילה, והרי בתורה לא נאמר אלא חלב שור ושה. מבארת הגמרא איסור חלב בקוי נדרש מלשון כל חלב, שור וחסב ועז לא תוכלו. כוונת התורה בלשון כל, לרבות גם את חלבו של הקוי. כותב השיטה מקובצת שאף לפי המבואר עכשיו בברייתא שיש בקוי גם איסור חלב וגם איסור דם, מכל מקום רק לגבי דם יש חיוב קרת, ואילו לגבי חלב יש רק איסור לא תעשה ולא קרת, כמבואר במסכת יום הדף עין דלת. והטעם לכך, כיוון שאיסור דם של קוי נלמד בכלל ופרט וכלל, ובאחד הכללים נאמר חיוב קרת, וממילא גם בקוי יש חיוב קרת. מה שאין כן בחלב, בפסוק שממנו נדרש קוי לא נאמר קרת, אלא לאו בלבד, ולכן אין בקוי, אלא איסור לא תעשה בלבד למי שאוכל מן החלב שלו. ממשיכה הגמרא ומבררת נבלתו מנהלן. מניין שנבלתו של הקוי אסורה באכילה, ורק אם נשחט הקוי מותר הוא באכילה. מבארת הגמרא למדים זאת מהפסוק האמור בספר דברים פרק י' פסוק כ' א', לא תאכלו כל נבילה. בלשון כל באה התורה לרבות אף את נבילת הקוי שאסורה באכילה. מבארת הגמרא גידה נשה של הקוי מנהלן מניין שהוא אסור באכילה. מבארת הגמרא בכף הירך תל ירחמנה. תלתה התורה את איסור גיד הנשה בכך שיש לבעל חיים כף ירך. נאמר בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירך. והיינו שהבשר שסביב עצם הקולית שברגל גבוה ועגול. והרי לקוי איטלי יש לו כף הירך. ממילא אנחנו יודעים שגיד הנשה שלו אסור באכילה. מברר את הגמרא תומתו, בשר נבלתו של הקוי מתמה. ולגבי שחיטה מנהלן, מניין הוא שאכן הוא שווה בהם לבהמה שינהגו בו כל פרטי דיני שחיטה? והשיטה מקובצת בשם הראש מבאר שאין לומר שכוונת הגמרא שהיינו סבורים לומר שיהיה מותר לאוכלו כשהוא חי ללא שחיטה כלל. כי הרי מבואר במסכת חולין דף קוף ב' עמוד א' שכל בעל חיים שאסור לאכול את דמו אסור לאכול ממנו עבר מן החי. ויש מי שאומר שכל בעל חיים שבשרו מותר באכילה נאמר בו האיסור של עבר מן החי, ואם כן ודאי שבקוי יש איסור עבר מן החי, אלא שאלת הגמרא היא, מניין שנאמרו בו כל דיני שחיטה אמורים בבהמה, דהיינו שהייה, דריסה וכדומה. מבארת הגמרא דבר זה סברה הוא. מדלקול מילה, אם ייקח של עניין כל הדין עם רבי רחמנה, ריבתה אותו התורה, שיהיה דינו כבהמה, יש להבין שתומתו ושחיטתו נמי כבהמה, גם כן כבהמה. אז מבואר בגמרא שכיוון שבדם וחיל ונבילה דומה הכוי לבהמה, ממילא גם לגבי תומה ושחיטה, יש לדם אותו. מקשה תוספות הראש, הרי כל מה שאנחנו אומרים שיש איסור דם בכוי, זה על ידי שלומדים אותו בכלל ופרט וכלל מבהמה. ולימוד זה הוא, כיוון ששניהם מתאמים תומה חמורה כמבואר לעיל. ואם תומה עצמה נלמדת מסברה, הרי שגם הלימוד של דם תלוי בסברה, נמצא איפה שרוב הדברים נלמדים מסברה. והיינו דם ותומה ושחיטה, ורק חיל ונבילה נלמדים מהפסוק. ואם כן, כיצד ניתן לומר שלכל מילי, לכל הדברים ריבתה אותו התורה וללמוד מכך דברים נוספים? הרי הסברה נותנת שרק לאחר שנתרבו רוב הדברים מפסוק, אפשר ללמוד את מיעוט הדברים מסברה, ואילו כאן רק המיעוט נלמד מפסוק. הוא תראה שם שאף אם לא היינו יודעים שיש בכוי תומה חמורה, היינו לומדים שיש בו איסור דם כבהמה, כיוון שכתבה התורה את דין הדם, בדרך של כלל ופרט וכלל, כדי שנרבה דברים נוספים, מלבד עוף ובהמה. ואם לא נלמד מכאן את דם הכוי, נצטרך ללמוד את דם השרץ וכיוצא בזה. ויותר מסתבר לרבות את דם הכוי. וכיוון שדם וחיל ונבילה נלמדים מפסוק, כבר אפשר ללמוד מסברה גם את תומתו ושחיטתו. בקשה הגמרא סתירה ממשנה על הברייתא הזו. אמר מר אמר החכם, למדנו בברייתא, הוציא מכלל האיסור את דם מהלכי שתיים, שיש בהם תומה חמורה, כי הרי לאחר מיטת האדם, הוא מטמא את הנוגע בו, ואף את הנושאו להיעשות אב התומה. ואין בהם תומה קלה, משמע לכאורה, שהיינו מפני שאין בשר האדם נחשב כאוכל המקבל תומה. בקשה הגמרא ורמיני היא, קשה סתירה על הברייתא הזו ממה ששנינו במשנה במסכת אוקצין, פרק ג' משנה ב'. נאמר בה, החותך חתיכת בשר מן האדם כשהוא חי, הדין הוא שכדי שיהיה לחתיכת הבשר הזו שם אוכל המקבל תומה, צריך מחשבה שיחשוב עליה לאכילה, והכשר שתוכשר לקבלת תומה על ידי שיבואו עליה מים. ואף שבסתם עיוור הפורש מן החי יש תומה כמת, כאן אין את התומה הזו, כיוון שרק בעיוור שלם הפורש מהאדם החי, יש תומת מת ולא בחתיכת בשר. וקשי אלן והיה קשה לנו על המשנה הזו, מחשבה למה לי? מדוע יש צורך במחשבה כדי לתת לבשר האדם שם אוכל? תעשה חתיכה שלו מחשבה. הרי מעשה החיתוך עצמו מוכיח שהחותך מחשיב את הבשר לאכילה. ואמר יש לקיש כדי ליישב את הקושייה הזו, שמדובר במשנה בחותכו לצורך אכילת כלב. ומחשבה לצורך כלב, לאו מחשבה היא. אינה מחשבה הנותנת לבשר שם אוכל, ואינו מקבל תומת אוכלין. אומר הערוך לנר שהוא הדין שהייתה הגמרא יכולה לומר שמדובר בחותכו לרפואה, דהיינו כדי לרפות את האדם על ידי חיתוך הבשר הנגוע, או כדי לעשות מבשרו רפואה. אלא רצתה הגמרא לחדש שאפילו בחותכו לצורך אכילת כלב, עדיין אינו נחשב אוכל וצריך לחשוב עליו לאדם, ולא כדעת המקשה שרצה להוכיח שמחשבה לכלב גם נחשבת מחשבה. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל בחותכו. ולפני שמסיימת הגמרא את קושייתה מהמשנה על הברייתא, היא מבררת את דברי ריש לקיש. תמהה הגמרא ואומרת ולא? וכי מחשבה לצורך אכילת כלב אינה מחשיבה את הדבר למאכל? ואתנן שנינו משנה במסכת תארות פרק ח' משנה ו', כלל אמרו בתומה, כל המיוחד לאכול אדם, כל המיוחד לאכילת אדם, תמה, עד שיפסל מאכילת כלב. מוכח שדבר הראוי לאכילת כלב כן נחשב כאוכל וכן מקבל תומה. תרצת הגמרא, הוא השיעור הזה של ראוי לאכילת כלב, נאמר כדי לעסוקי תומה מיני, להעלות ולהוציא מהמאכל לתומתו, דקיוון דמעיקרא וחזי לאדם, כיוון שמתחילתו בשעה שקיבל תומה היה מאכל זה ראוי לאכילת אדם, לעסוקי מתומה, הוא לא עולה מתומתו עד שיפסל מאכילת כלב. אבל אחא, כאן לגבי החותך בשר מהאדם, לאחות אלי תומה, אנחנו רוצים להורידו ולהכשירו לקבלת תומה. ובזה הכלל הוא שרק יחזי לאדם אם הדבר ראוי לאכילת אדם, אין. הרי הוא נחשב כאוכל ומקבל תומה. אבל היא לא חזי לאדם, אם הוא לא ראוי לאכילת אדם, לא, אין הדבר נחשב כאוכל ואינו מקבל תומה. חוזרת הגמרא ומסיימת את קושייתה מן המשנה הזו על הברייתא שהובאה לעיל מכל מקום. קטני, נאמר במשנה שבשר אדם צריך מחשבה, והרי מחשבה רק לתומה קלה היא נצרכת. והנה מוכח שיש בבשר אדם תומה קלה של אוכל. אם כן, מדוע מייתה הברייתא את דם מהלכי שתיים, הכוונה לאדם, דם של בן אדם מחמת שאין בהם תומה קלה. מתרץ את הגמרא, הנימי לי דבר זה שיש בבשר אדם תומה קלה, זהו מחיים. כשהאדם חי וחתך מבשרו כדי לאוכלו, לגבי זה אמרה המשנה במסכת אוקצין, שיש בו תומת אוכלין. אבל לאחר מיטה, תמה הוא תומה חמורה, ומחמת כן אין בו תומה קלה של מאכל. והיינו, כיוון שיש תומה חמורה, התומה הקלה לא מעלה ולא מורידה ונחשבת כמי שאינה. ובזה עוסקת הברייתא שדנה באיסורי דם, שאמרה שאין באדם תומה קלה ולכן הוא ממועט מאיסור דם. מה כשהגמרא, אם מעמידים את הברייתא בבשר אדם מת, שלגביו אמרה הברייתא שאין תומה קלה, אם כן דקבתה, הרי בדומה לזה צריך לומר שגם לגבי בהמה שאמרה הברייתא שיש תומה קלה, מדובר לאחר מיטה. אם כן קשה, ממה נפשך? אם מדובר על הבשר, הרי הוא מטמא תומה חמורה של נבילה. ואם המדובר בדם, הרי גם הוא מטמא תומה חמורה של נבילה. ומוכיחה הגמרא שגם דם נבילה מטמא תומה חמורה, דתנן, שנינו במשנה במסכת עדויות, פרק ה' משנה א', דם נבילות, בית שמאי מטהרין מתומת נבילה, ובית הלל מטמין, וההלכה היא כבית הלל. ונציין שבמסכת מנחות דף קוף דלת נאמר שבית הלל אמרו את הדין הזה רק באופן שיש בדם רביעית, שאם יקרוש אדם יהיה בו שיעור כזית שהוא שיעור תומת נבילה. ועל כוחך שכוונת הברייתא באומרה שבהמה מתמה תומה קלה, היינו לבהמה בחייה שיש בה תומה קלה. ובאופן דומה, הרי גם בשר אדם חי מתמה תומת אוכלים, כמו שהתבהר במשנה במסכת אוקצין. מדוע אמרה הברייתא שיש חילוק בין אדם לבהמה לעניין זה? מתרץ את הגמרא, באמת עוסקת הברייתא באדם לאחר מיטה שאין בו תומה קלה, וגם בבהמה מדובר לאחר מיטה. מה שהקשיתה שלאחר מיטה יש תומה חמורה ומחמת כן אין בו תומה קלה, לא נצרכה לא הוצרכה הברייתא לומר דין זה אלא לחדת נן, אלא לאופן הזה ששנינו במסכת אוקצין פרק ג' משנה ג' במשנה שם. נאמר, נבלת בהמה תמאה בכל מקום שהיא נמצאת, ואפילו בקרחים שיש שם הרבה בני אדם, אינה חשובה כמאכל, כיוון שאין דרך לאוכלה. וכן נבלת עוף הטהור, כשהיא נמצאת בכפרים, שיש שם בני אדם מועטים, אינה נחשבת כמאכל. אבל בקרחים שיש הרבה בני אדם, יש לנבלת עוף טהור שם אוכל, כיוון שבמקום כזה יימצא מי שירצה לאוכלה. מה שאין כן בנבלת בהמה תמאה, שהיא מאוסה יותר, וגם שם לא יימצא מישהו שירצה לאוכלה. אז נבלת עוף הטהור בכפרים אינה נחשבת כמאכל, אלא צריך מחשבה לחשוב עליהם לאכילה לגויים. ואין צריך הכשר של ביית מים, כיוון שסופם לטמא תומה חמורה של נבילה. ותומה חמורה של נבילת בהמה תמאה, היינו מה שמטמאת במסע, דהיינו שנטמאים גם בגדיו של האדם הנושאה, ותומה חמורה של נבילת עוף טהור היא מה שמטמא אדם לטמא בגדים. כלומר, האדם האוכל נבילת עוף טהור נטמאים גם בגדיו. אנחנו מדלגים על הסוגריים, ועל משנה זו אמר לי רב לרבי חייא, מחשבה למה לי, לשם מה יש צורך במחשבה? הרי זהו לתומה קלה של אוכל, ומדוע כאן יש צורך בתומה קלה? והרי היא גופה תומאי, בעצמה יש תומה חמורה של נבילה. ואמר לרבי חייא, הצורך במחשבה הוא באופן שאין תומה חמורה. והיינו כגון דאיקה שיש פחות מכזית נבילה, ואין בה תומת נבילה. שנאמר לגבי נבילת בהמה והאוכל מנבלתה יחבס בגדה, ופרשו חכמים שאין תומה באכילתה, ולא בא כתוב אלא ליתן שיעור לנוגע ולנושא כדי אכילה, והיינו בכזית. וצרפה לפחות מכביצה אוכלין, דאי ואיה וכביצה, שהשיעור של הנבילה יחד עם האוכלין הוא כביצה ואין בכך תומת נבילה. אבל אם חשב על הנבילה לאכילה, הרי תמאה תומה קלה של אוכלין, ומצטרפת עם האוכלים האחרים לשיעור כביצה. המשיך רב והקשה לרבי חייא, יחי אם כך שמדובר באופן שאין בבשר שיעור הראוי לתומה חמורה ויש בו רק תומה קלה מדין אוכל, ליבאי נמי הכשר, יהיה צורך שיוכשר הבשר לקבל תומה על ידי שיבואו עליו מים. ומוכיח רב את דבריו, דעתן הדבי רבי ישמעאל, שהרי ישנו ברית הזו בבית מדרשו של רבי ישמעאל, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק י' פסוק למד ז', וכי יפול מנבלתם על כל זרע זרוע אשר יזרע טהורו. והיינו שכל זמן שלא באו מים על הזרעים, לא הוכשרו לקבל תומה. אם כן, יש לדרוש את הפסוק כך, מה זרעים מיוחדים בכך? שאין סופן לטמא תומה חמורה, ואמרה תורה שצריך הכשר כדי שיקבלו תומה, אף כל הדברים שאין סופן לטמא תומה חמורה, צריך הכשר כדי שיהיו ראויים לקבל תומה. ואם כן בבשר נבילה פחות מכזית, שאינו מטמא טומאה חמורה ומצטרף לכביצה עם מאכל אחר לטמא טומאה קלה, יש צורך שיבואו עליו מים כדי שיהיה ראוי לקבל טומאה. ואילו במשנה מבואר שאין צורך בהכשר אלא מספיקה מחשבה בלבד. אמר לי, הישיב לו רבי חייא, הני מילי דין זה שאוכל שאין בו טומאה חמורה צריך הכשר? היינו באוכלין דאלמה, בסתם מאכלים דלית בו פחות מכזית נבילה, שלא צירפו עליהם פחות מכזית נבילה ולעולם לא יבואו לידי טומאה חמורה. אבל אבל כאן באופן המבואר במשנה, דאיקה בגבי פחות מכזית נבילה, שצירף לאוכל פחות מכזית נבילה, כיוון דאילו מצרף לכזית לא באי הכשר. כיוון שאם היה מצרף למאכל כזית שלם של נבילה, לא היה המאכל המצורף צריך הכשר כדי לקבל טומאה, שהרי הייתה בו טומאת נבילה ממש. על כן גם שעכשיו צירף רק פחות מכזית, מכל מקום הרי זה נחשב כדבר העתיד לבוא לידי טומאה חמורה שאינו צריך הכשר, אף כדי לטמא טומאה קלה. ובשיטה מקובצת הוא גורס כאן בסיום לשון הגמרא, השתנה מלא באי הכשר. ומשמעות דברי הגמרא לכאורה הם, שכיוון שאפשר להוסיף עליו עוד חצי זית לאחר זמן, נחשב כבר עכשיו כסופו לטמא טומאה חמורה. אבל רש"י במסכת בכורות דף י' עמוד א' כתב, שהטעם שאינה צריכה הכשר, כיוון שבעודה מחוברת בנבילה היה בה כזית שלם. ונראה שרש"י פירש בגמרא כאן שאין הכוונה כיוון שהיא מצרף להבא כזית, אלא כיוון שבשעה שהיה מצורף עם כזית שלם היה מטמא טומאה חמורה, ולכן גם עכשיו אינו צריך הכשר לקבל טומאה. ולפי המבואר בדברי רבי חייא, מסיימת הגמרא את יישוב הברייתא שאמרה שרק בבהמה יש טומאה קלה ולא באדם, שבאמת מדובר לאחר מיתה. ומכל מקום אין בה בהמה טומאה חמורה של נבילה, כיוון שמדובר בפחות מכזית, ויש בו טומאה קלה כיוון שצרפו לאוכלים, וביחד הם בשיעור כביצה. ודין זה שמחמת הצירוף יש בהם טומאה קלה, הוא רק בבהמה. לאפוקי, אומרת הגמרא בדף כ"א עמוד ב', לאפוקי להוציא אדם מת, להוציא מכלל דין זה את האדם המת, שאף באופן שאין בו טומאה חמורה, והיינו כשיש בו פחות מכזית, אין בבשרו טומאה קלה. ואף על גב דממליה לי, אף שצירף לו אותו בשר אוכל בשיעור המשלימו לכביצה, לא מטמא טומאת אוכלין. למה? משום דבטלה דעתו של החושב על בשר המת לאכילה אצל כל אדם. אין בשר המת נחשב כאוכל. מה שאמרו במשנה במסכת אוקצין שבשר אדם מטמא טומאת אוכלין, היינו בבשר אדם חי. כותב ארוך לנר בביור החילוק בין בשר אדם מת שבטלה דעת המחשיבו לאכילה לבין בשר אדם חי שלא בטלה דעתו, שזהו משום שמת אסור בהנאה כאמור במסכת עבודה זרה דף חפתת, ובטלה מחשבתו שחשב על הבשר לאכילה והיינו לאכילו לגויים, כיוון שאסור לו לקיים את מחשבתו. אבל בשר החי מותר לו לקיים את מחשבתו ולאכילו לגויים, ועל כן יש כוח במחשבה זו לחול. כותב ארוך לנר, לפי זה שהלשון שנקטה הגמרא שבטלה דעתו אצל כל אדם אינה בדווקא, שהרי ביטול דעתו אינו מחמת מחשבת שאר בני אדם, אלא מחמת האיסור שיש בדבר. מביאה הגמרא דעה נוספת באיזה אופן צריך מחשבה כדי שהנבילה תתאמה. רב חנניה אמר, אפילו תימה דעה וכזית, יכול אתה לבאר את המשנה במסכת אוקצין גם באופן שיש בבשר כזית וראויו לתאמה תאומה חמורה של נבילה, ואף על פי כן הוא צריכה המשנה לנקוט שיש בה בשר טומאה קלה. דאחה במה יסקינן כאן במשנה במה מדובר? כגון שחיפה הוא בבצק, שכיסה את הכזית מהבשר בבצק, והבצק משלימו לך ביצה. ואף שיש על הבשר טומאת נבילה, מכל מקום אינו יכול לטמא דברים אחרים במגעו, כיוון שהוא מחוסה כולו בבצק ואינו נוגע בהם, רק משום שהוא מצטרף לבצק להיחשב כמאכל, ויש בו טומאה קלה, הרי כל המאכל ביחד של הבשר עם הבצק מטמא במגעו טומאה קלה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שהבשר מכוסה בבצק ואינו עתיד לטמות כלל טומאה חמורה, הכשר נמי ניבאי, יהיה צורך שיוכשר הבשר לקבל טומאה על ידי מגע של משקים, ככל מאכל שאינו מטמא טומאה קלה, אלא אחרי שבאו עליו משקים, ואילו במשנה מבואר שדי במחשבה ואין צורך בהכשר משקין. ותרץ את הגמרא, הנימי לי דבר זה שלטומאה קלה צריך הכשר משקין, היינו באוכלין אחריני, במאכלים אחרים דלא מתמו, שאינם מתמים טומאה חמורה לא במגע ולא במסע. וכיוון שכך צריכים הם הכשר לקבלת טומאה. אבל אחר כאן, בבשר נבילה מחופה בבצק, נאי דלא מתמה במגע, אף שאינו מתמה על ידי מגעו בדברים אחרים, דקה מחפה בבצק, שהרי הוא מכוסה בבצק ואינו נוגע בהם, אבל במסע מי הליטמי, מכל מקום הוא מתמה את הנושאו, דעה טעון לי, שהרי הוא נושאו אף שהוא מכוסה בבצק, ותומה זו היא תומה חמורה, וכיוון שיש בו צד תומה חמורה, אינו צריך הכשר לתמה תומה קלה. אומר הערוך לנר שצריך לומר שאינו מחופה בבצק מכל צד, אלא רק מאותו צד שנגע בו, כי אם היה מחופה לגמרי, לא היה מתמה אפילו במסע. כמבואר במסכת חולין בדף קוף חף ה' עמוד א', שדבר שאינו יכול לתמה במגע, אינו מתמה גם לא במסע. לעיל בדף חף א' עמוד א' ביארה הגמרא, שמה שחילקה הברייתא שבאדם אין טומאה קלה ובבהמה יש, מדובר לאחר מיתה. ולפי דברי רב חנניה מתבאר כיצד שייך בבהמה לאחר מיתה טומאה קלה. כעת מבארת הגמרא, מדוע אין זה שייך באדם? לאפוקי אומרת הגמרא, להוציא מכלל זה את בשר האדם המת. דאף על גב דחיפה הוא בבצק, מתמת הנוגע בבצק טומאה חמורה. כיוון דטומאה של מת, בוקעת ועולה, בוקעת ויורדת. כל זמן שאין רווח טפח בין המת לבין הכיסוי שעל גביו, בוקעת הטומאה ומתמת את הנוגע בכיסויו. ולכאורה קשה, מדוע הוא צריכה הגמרא לטעם הזה ולא נקטה את הטעם של רבי חייא, שאין צירוף בשר מת מתמה משום שבטלה דעתו אצל כל אדם? מתרץ ערוך לנר שאכן הייתה הגמרא יכולה לומר זאת, אבל אז היה משמע שלולי טעם זה שבטלה דעתו, היה מתמה טומאה קלה, והרי זה אינו נכון, כיוון שמחמת הטעם שטומאתו בוקעת ועולה, הוא מתמה טומאה חמורה וממילא אין בו טומאה קלה. לכן נקטה הגמרא את הטעם הזה שטומאתו בוקעת ועולה, ובאמת במקום שלא שייך את הטעם הזה, נאמר שהטעם הוא משום שבטלה דעתו. ממשיכה הגמרא לבאר את הברייתא. אמר מר, אמר החכם, נאמר בברייתא, יצאו שרצים מכלל איסור אכילת דם, שאין בהם טומאה חמורה. תמאה הגמרא ולא, וכי אין טומאה חמורה בשרצים, והרי שרץ מתמה אדם במגע. תרץ את הגמרא מכל מקום במסע לא מתמה. ובכך שונה הוא מנבלת בהמה המתמת במסע. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם, שנינו בברייתא, יצא דם דגים ודם חגבים מכלל איסור אכילת דם, כיוון שכולן היתר. מבררת הגמרא, מהי כוונת הברייתא במה שאמרה כולו היתר? מהו הדבר שבשאר בעלי חיים הוא אסור ובדגים וחגבים מותר? אילא אם האם תאמר שכוונת הברייתא לכך, דחלבו של הדג או החגב מותר, ולכן גם לא אסרה בו התורה את הדם, לא ייתכן לומר כן. דהרי חיה תאורה דחלבה מותר, כי לא אסרה תורה אלא חילב בהמה, ואף על פי כן דמה אסור, לפי שחיה בכלל בהמה. ואלא אם תאמר שכוונת הברייתא משום דלי תבעו, שאין בדגים וחגבים איסור גידה נשה, והרי אוף דלי תבע איסור גידה נשה, אין בו איסור גידה נשה, והטעם שאין גידה נשה נוהג באוף. אומרת הגמרא במסכת חולין דף צד ב' עמוד ב', שזה מחמת שאין כף הירך שלו עגולה כגיד הנשה שבבהמה, ולכן זה לא נחשב לכף. רואים באוף שאף על פי שאין בו איסור גיד הנשה, אף על פי כן דמו אסור. אלא מבארת הגמרא, מהי כולו היתר שאמרה הברייתא, דלא באי שחיטה. אין דגים וחגבים צריכים שחיטה כדי להיות מותרים באכילה. ובדבר זה הם שונים מבהמה חיה ואוף שהם טעונים שחיטה, וממילא גם לגבי איסור דם, הם שונים מבהמה חיה ואוף ולא אסרה בהם התורה את הדם. ומאין יודעים שחגבים ודגים אינם טעונים שחיטה? למדו כן במסכת חולין בדף זך עמוד ב', ממה שנאמר, הצון והבקר ישחט להם ומצא להם, אם את כל דגי הים יאסף להם ומצא להם, שרק בקר וצון טעונים שחיטה כדי להיות מותרים באכילה, ואילו דגים מותרים באסיפה ואינם טעונים שחיטה. ולגבי חגבים מבאר הרמב"ם בהלכות שחיטה פרק א' הלכה ג', שיש ללמוד כן מלשון הפסוק בספר ישעיה, אוסף החסיל, ואומין חגב שהוא מותר באסיפה בלבד ללא שחיטה. אומרת הגמרא, אמר מר, אמר החכם בברייתא, שאם לא הייתה התורה כותבת בפירוש איסור דם בבהמה, לא היינו לומדים מאוף שיש איסור דם בכל הבהמות. אלא היינו אומרים, מה אוף שאין בו משום איסור כליים? אף בהמה יש בה איסור דם רק באותם שאין בהם משום איסור כליים. תלמוד לומר, לכך כתבה התורה, ולבהמה. מברר את הגמרא כליים דמאי, לאיזה איסור כליים כוונת הברייתא? הילי מה כליים דארבעה, שאסרה התורה לארביע, מין בשאינו מינו, וכליים דחרישה, שאסרה התורה לחרוש, בשני מיני בעלי חיים, והתנן הרי שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף נ"ד, לגבי איסור כליים, שאף חייב העוף כיוצא בהן, כמו שור ושאר בהמות שיש בהם איסור כליים. אלא אמר הבאי, מבאר את הגמרא כוונת הברייתא במה שאמרה שאין בעוף משום כליים, שצמרו של העוף והיינו נוצותיו, אין חייבין עליו מלכות משום כליים אם טובים אותו יחד עם פשטן, משום שאינו בכלל צמר שאסרה תורה, מה שאין כן בצמר של כבשים, שיש בהם משום כליים. מבאר את הגמרא את האיסור שיש בדם שרצים. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, דם שרצים לוקין עליו על אכילתו בחזית. והגמרא סברה עכשיו שלדעת רב לא נתמעט דם שרצים אלא מחיוב קראת, אבל יש בשרצים איסור לב של דם, והטעם ששיעורו בכזית הוא מפני שזה השיעור של איסור דם בין לעניין קראת ובין לעניין לב. ואף שדם הוא משקה ושיעור משקין הוא ברביעית, מכל מקום אדם שיעורו בכזית, כיוון שהוציאה התורה את איסורו בלשון אכילה. כך מסביר המנחת חינוך במצווה קוף ממחת. מקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, דם התחול, דם הלב, דם הכליות, דם איברים, הרי אילו בלא תעשה ואין בהם חיוב קראת. והיינו כמבואר לאל בדף חף עמוד ב', שאין קראת אלא באכילת דם הנפש שהנפש יוצאת בו, ולא בדם איברים וכדומה. אמנם איסור לב יש להם, כמבואר לאל בדף דלת עמוד ב', שנאמרו חמישה לבין בדם לרבות לאיסור אף את דם האיברים. נאמר בברייתא עוד, דם מהלכי שתיים, דם של בן אדם, דם שרצים ורמסים אסור לאוכלו ואין חייבין עליו. הבינה הגמרא שאין חייבים עליו אפילו מלכות, וזהו שלא כדברי רב המחייב מלכות באכילת דם שרצים. מתרץ את הגמרא, מהי אין חייבין עליו? מה כוונת הברייתא באומרה אין חייבים עליו? הכוונה קראת, אבל לב מחייב, בלב חייבים ולוקים עליו, וכדברי רב. דוחה הגמרא את התירוץ, חדה קושייה אחת, דהיינו רישה, שאם אינו חייב קראת אבל עובר בלב, אם כן דינו שווה לדם איברים האמור ברישה של הברייתא שלוקים עליו. ומדוע חילקה הברייתא בין דם האיברים לדם שקצים ורמסים, הרי דינם שווה. ועוד קשה, תנה מלב נמי כממעט לי. הרי בברייתא שהובא לאל בדף חפה לפעמוד א' מבואר שדם שרצים ממועט, גם איסור לא תעשה, דקטעני שנינו בברייתא, שממה שנאמר וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה אנו למידים, שדווקא מה שדומה לעוף ובהמה יש בו איסור, יצא דם שרצים שאין בהן תומה חמורה, ואינו בכלל האיסור האמור בפסוק הזה, ואם כן, גם לאו אין בו. מאחר שדחתה הגמרא את התירוץ הקודם, מתרצת הגמרא באופן אחר את הקושייה מהברייתא על רב. מתרצת הגמרא, אמר רבי זיירא, מה שאמר רב שלוקים על דם השרץ, כוונתו היא שאם יתרו בו משום איסור אכילת שרץ, לוקה, כיוון שדמו של השרץ אסור כבשרו. ודרשה זאת הגמרא לאל בדף דלת עמוד ב' מלשון הפסוק שנאמר לגבי שרצים, וזה לכם התמה, ללמד על דם השרץ ובשרו שמצטרפים. אך גם רב סובר שאם יתרו בו משום איסור אכילת דם, אינו לוקה, וכמבואר בברייתא שאין בזה אפילו לב. מבאר את הגמרא את דין אכילת דם דגים. אמר רב, דם דגים שכנסו בכלי בפני עצמו אסור באכילה. אבל כל זמן שהדם על הדג מותר, אף על פי שפירש ואינו בלוע בבשר הדג. ורק כשכנסו בכלי נאסר. ולכן נאמר דם שכנסו ולא דם שפירש. כך מסביר השיטה מקובצת בשם התוספות. בקשה הגמרא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, דם דגים, דם חגבים, מותר באכילה ואפילו לכתחילה, וזה לא כדברי רב האוסר דם דגים. מתרצת הגמרא, היא ברייתא זו עוסקת בשלא כנסו לדם בפני עצמו, אלא אכלו כשהוא עם הדג. וכיוון שניכר הדבר שזהו דם של דג המותר, אין בכך איסור אפילו לכתחילה. כי כאמר רב, מה שאמר רב שאסור, זהו בשכנסו. שכיוון שאין ניכר שזהו דם דג, אסרו חכמים מחשש שיבואו להתיר גם דג בהמה אסור. מה קשה הגמרא, אם אתה מעמיד את הברייתא בדם שאינו כנוס, אם כן דקוותי בדומה לכך גבי דם מהלכי שתיים שאמרה הברייתא לפני כן שהוא אסור, מדובר בשלו כנסו, ועדיין ניכר שהוא בא מאדם. ואם כן, אין אתה משום מרית עין, אלא זהו איסור בפני עצמו, וקשה, מי אסור? וכי דם אדם שאינו כנוס אסור באכילה, ועתניה הרי שנינו בברייתא שהוא מותר, כך שנינו בה בברייתא. דם שעל גבי כיכר, שנשך האדם את הכיכר בפיו ויצא דם מבין שיניו על הכיכר, יש מצווה מדרבנן לפרוש מאכילתו. ולכן גוררו לדם מהכיכר ואוכלו לכיכר. אבל דם של בין השיניים, כל זמן שנמצא בתוך פיו, אין בו אפילו מצוות פרישה אלא מוצצו ובולעו, ואינו חושש כיוון שאין מי שרואה זאת. ולמרות שנאמר במסכת שבת בדף סמך ד' עמוד ב', כל מקום שאסרו חכמים מפני מרית עין אפילו בחדרי חדרים אסור, היינו כשמעשה זה עצמו אם יעשה ברבים יבוא לידי חשד וגזרו עליו בחדרי חדרים, כדי שלא יבוא לעשות כן בשוק. אבל בדם שבין השיניים, גם אם יעשה כן בשוק, אין בזה משום מרית עין, שהרי הוא מוסתר בתוך פי ולכן לא אסרו. כך מסביר שער המלך בהלכות יום טוב פרק ה' הלכה ד'. על כל פנים מבואר שדם שעל גבי הכיכר שאינו כנוס, אין בו איסור גמור אלא רק מצווה לפרוש ממנו. ואילו בברייתא המבואר שבדם מהלכי שתיים, דם של בן אדם, יש איסור גמור בכל אופן, ואף כשאינו כנוס וניכר שהוא דם אדם. חוזרת בהגמרא מתירוצה הראשון ומיישבת באופן אחר את הסתירה בין דברי רב לבין הברייתא. מדרצת הגמרא אלא באמת בין דברי רב ובין הברייתא עוסקים בדם כנוס, ולכן אסר רב דם דגים שהרי לא ניכר שהוא דם מותר. וכי תניא היא מתניתא, מה ששנינו בברייתא שדם דגים מותר לכתחילה, היינו באופן דאית בי שיש בדם קסקסים, שניכר הדבר שהוא דם דגים. ולכן לא יטעו להתיר מחמתו גם דם בהמה. ואילו דם אדם אסרה הברייתא בכל אופן משום מרית עין, כיוון שלא שייך בו היכר כשהוא כנוס. וכי כאמר רב מה שאמר רב שדם דגים אסור, היינו באופן דלית בי קסקסים. אין בו קסקסים שגזרו עליו חכמים איסור מחשש שיתעו ויתירו מחמתו, גם דג בהמה. תוספות בדיבור המתחיל דקוותה גבי דם מהלכי שתיים בשלו כנסו, מבארים את מהלך הגמרא בצורה אחרת מרשי. וכך מפרשים התוספות את מהלך הגמרא. הרי הברייתא חילקה בין דם דגים המותר לבין דם מהלכי שתיים האסור. ואם נאמר שמה שהתירה הברייתא דם דגים היינו באופן שכנסו, ועל זה אמרה הברייתא שבמהלכי שתיים כנסו אסור, אז מובן מדוע נקטה הברייתא דווקא את הצד האסור במהלכי שתיים, כיוון שעיקר הנידון בברייתא הוא באופן שכנסו, והוא צריכה הברייתא לחדש שבמהלכי שתיים דם זה אסור, אף שבדגים הוא מותר. אבל אם הברייתא עוסקת בלא כנסו, ועל זה אמרה הברייתא שדם דגים מותר, ועל אופן זה אמרה הברייתא שדם מהלכי שתיים שלא כנסו אסור, יהיה קשה מדוע לא נקטה הברייתא גם במהלכי שתיים אופן של היתר, והיינו באופן שלא פירש אדם כלל מגופו, כמו שנקטה אופן של היתר בדם דגים. אלא ודאי מוכח מן הברייתא שבדם מהלכי שתיים אין היתר כלל, ועל זה הקשתה הגמרא מהמבואר בברייתא שדם שבין השיניים מוצצו ואינו חושש, הנה מוכח שיש היתר בדם מהלכי שתיים. ממילא קשה מדוע לא נקטה הברייתא אופן של היתר גם בדם מהלכי שתיים. תרצה הגמרא שאופן היתר שנקטה הברייתא בדם דגים הוא כשיש קסקסים בדם וניכר שהוא דם דגים, וכיוון שאופן זה אינו שייך כלל בדם של בן אדם, לכן לא נקטה בו הברייתא אופן של היתר, דהיינו כשהוא בין השיניים, אלא נקטה אופן של איסור, והיינו כשפירש אדם. מבארת הגמרא את דין דם האדם. אמר אפשי שדם מהלכי שתיים אפילו מצוות פרוש אין בו, אין אפילו מצווה מדרבנן לפרוש מאכילתו, אלא הוא מותר לכתחילה. ומדוע נוקטת הגמרא והמשניות את הלשון דם מהלכי שתיים? ולמה לא כותבת המשנה או הגמרא אדם? אומר התוספות יום טוב שבלשון אדם אין כלולים כל מיני האדם. כי הרי מבואר ליל בדבב עמוד ב' לגבי דינים אחרים שרק ישראל קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. וכן מבואר שם שמת אינו קרוי אדם אלא רק אדם חי. וכיוון שכאן רצו חכמים לכלול את כל מיני האדם, נקטו לשון מהלכי שתיים. ואילו ערוך לנר כותב שבאמת לשון המשנה הייתה אדם. אמנם מפני עלילות הדם של הגויים על היהודים שאוכלים מדמם שינו את הלשון למהלכי שתיים. מקשה הגמרא מי טבעי קשו בני הישיבה על דברי רב ששת שנינו בברייתא, דם התחול, דם הלב, דם הכליות ודם איברים הרי אילו בלא תעשה. דם מהלכי שתיים, דם שרצים ורמסים אסור ואין חייב עליו. מבואר בברייתא שיש איסור באכילת דם אדם ושלא כדברי רב ששת. מתרצת הגמרא כי תניא, מה ששנינו בברייתא שדם אדם אסור, דפירש, באופן שפרש אדם מגוף האדם. כי כאמר רב ששת שדם אדם מותר לכתחילה, היינו בדלא פירש, עדיין אדם בגופו. לחילוק זה, וכדתניא כמו ששנינו בברייתא, דם אדם שעל גבי כיכר גוררו לדם ואוכלו לכיכר, אבל דם של בין השיניים מוצץ ובולע ואינו חושש. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי רב ששת. איקא דמתנילא להדא רב ששת על הדא דתניא. יש ששנו את דברי רב ששת על ברייתא זו, כך שנינו בה. יכול היית לומר לגבי חלב מהלכי שתיים, חלב אישה, שיהיה האוכלו עובר בלב, ומבאר את הברייתא את הסברה לומר כן, ודינו, והיה מקום ללמוד זאת בקל וחומר. מה בהמה טמאה שקלתה במגעה, שאין בה טומאת נידה וזבה, החמרת בחלבה לאוסרו, כמבואר במסכת בחורות אביו עמוד ב', שחלב בהמה טמאה אסור בשתייה, כיוון שכל היוצא מן הטמא, טמא. אם כן, מהלכי שתיים, נשים שהחמרת במגען לומר שהן מתמות בזמן נידותן וזיוותן, אינו דין, האם אין זה קל וחומר שתחמיר בחלבן לאוסרו? תלמוד לומר, לכך נאמר הפסוק, וזה לכם הטמא. יש לדרוש ממנו שרק זה טמא, והיינו השרצים המנויים בפסוק. ואין חלב מהלכי שתיים טמא, אלא טהור. ומציינים התוספות בדיבור המתחיל, יכול במסכת כתובות דף סמך עמוד א', שהברייתא הזו חולקת על הברייתא המובאת לעיל בדף חף עמוד ב', שמיעטה את דם מהלכי שתיים מהפסוק וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לאופל הבהמה, ודורשת מכלל ופרט וכלל שאין מהלכי שתיים בכלל זה. ומבאר המצפה איתן את כוונתם של בעלי התוספות, שהברייתא לעיל דורשת את הפסוקים שנאמרו בדם בכלל ופרט וכלל וממעטת מכוח זה כמה דברים, וגם את דם מהלכי שתיים. אבל הברייתא כאן סוברת כדעה המובאת במסכת שבועות דף דלת עמוד ב', הדורשת את כל התורה בריבוי מיעוט וריבוי, ולפי זה מרבים את הכל וממעטים רק דבר אחד השונה לגמרי מהפרט. אם כן, הייתי חושב לרבות גם דם אדם מכוח ריבוי מיעוט וריבוי זה, לכן צריכה כאן הברייתא למעטו מפסוק אחר. מבררת עכשיו הברייתא שמה הוציא מכלל האיסור רק את החלב של מהלכי שתיים, כיוון שאין איסורו שווה בכל, שרי חלב באמות תאורות מותר. והיינו שיש כולה בחלב בכך שיש אופנים מסוימים שהוא מותר, מה שאין כן בדם שאסור לעולם. ואילו רבנו גרשום מבאר שכוונת הברייתא לכך שחלב אינו מצוי אלא בנשים ולא באנשים, ולכן הוא אינו נחשב שאינו שווה בכל. ולא הוציא מכלל האיסור את הדם של מהלכי שתיים, ששווה בכל, שרי אף דם באמות תאורות אסור. ונאמר שדם אדם יהיה אסור. תלמוד לומר לכך נאמר וזה לכם הטמא. ללמד שרק זה טמא ואין דם מהלכי שתיים טמא אלא טהור. אמר עלה על ברייתא זו אמר רב ששת, בחלב של מהלכי שתיים אפילו מצוות פרוש אין בו אלא מותר הוא לכתחילה. והגמרא במסכת כתובות דף סמך עמוד א' מחלקת בין תינוק שמותר לו לינוק אפילו מהאישה עצמה לבין גדול שמותר לו החלב רק אם פירש מהאישה. והטעם מבאר הראש במסכת כתובות, כיוון שאין דרך לאכול בשר אדם, הרי הוא דומה לבהמת מאה שאין אוכלים אותה, ואם ינק חלב אישה, יבואו להחליפו בבהמת מאה ולהתיר את חלבה. אבל כשפרש החלב לכלי, לא חששו שיחליפו בחלב טמא ומותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, דם הלב אין חייבים עליו. מבארת הגמרא את אופן אכילת לב של בעלי חיים. תנא נתם שנינו שם במסכת חולין בדף קופתת עמוד א', הלב קוראו מוציא את דמו ואם לא קראו ואכלו כמות שהוא אינו עובר עליו משום איסור אכילת דם. מברר את הגמרא באילו בעלי חיים נאמר הדין הזה. אמר רבי זיירא אמר רב בשמו של רב לא שנו לא נשנה הדין הזה שהאוכלת דם הלב אינו עובר אלא בלב של אוף. הועיל ואין בו בדמו כזית ולכן אינו חייב עליו. ואפילו בלב של אווז או תרנגול הבר או שאר עופות גדולים שבלב עצמו יש כזית, מכל מקום אין בדמו כזית. ואומנם יש בו איסור אכילה לדעת הסוברים במסכת יום הדף עין ג' שחצי שיעור אסור מן התורה, מכל מקום אינו לוקה כיוון שאין בו שיעור כזית. כך התוספות ליל בדף חפה לפעמוד ב' דיבור המתחיל לא. אבל לאף של בהמה דיש בו כזית אסור לאוכלו ללא הוצאת דמו וחייבים עליו קראת כדין האוכל דם אסור. מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב עם מה ששנינו בברייתא. דם התחול, דם הלב, דם הכליות ודם איברים, הרי אילו בלא תעשה אבל אין בהם קראת. דם מהלכי שתיים ודם שקצים ורמסים אסור לאוכלם, ומכל מקום אין חייבים עליו מן התורה. הנה מבואר בברייתא שבדם הלב יש רק איסור לא תעשה, ושלא כדברי רב האומר שיש בו חיוב קראת. שואלים התוספות למה הקשתה הגמרא מברייתא? למה היא לא מקשה מהמשנה שלנו, לעיל בדף חף עמוד ב' שאין חייבים על דם הלב? מתרצים התוספות לעיל בדף חף אלף עמוד ב' דיבור המתחיל כי שאת המשנה ניתן ליישב ולבאר שמדובר בלב של אוף שאין בו כזית ולכן אין חייבים עליו. אבל את הברייתא אי אפשר ליישב כך, שהרי מבואר בברייתא שיש בדם הלב איסור לא תעשה, ועל כוחך שמדובר בלב בהמה שיש בו כזית ומכל מקום אין בו קראת, וזה לא כדברי רב. מתרצת הגמרא כי קטני, מה ששנינו בברייתא שאין חייבים עליו, היינו על דם דילי, על דם שבלוע בבשר הלב עצמו. כי כאמר רב, ומה שאמר רב שיש חיוב קראת על דם הלב, היינו על דם דעת אלי מעלמה שנכנס לחלל הלב ממקומות אחרים שבגוף, וכמו שיבואר לאלן. אז לפי הגרסה שלפנינו נמצא שיש בלב שני מיני דמים, דם דידי הוא דם הבלוע בבשר הלב כבשר האיברים, ואין בו קראת, ודם דעתי מעלמה הוא דם הנכנס לחלל הלב מבית השחיטה ועליו יש חיוב קראת. גרסת הריף במסכת חולין דף קופטט, והראש היא שבדם דידי יש חיוב קראת, ואילו בדם דבא מעלמה אין חיוב קראת. כך גם גורס הרמב״ם בלכות מאכלות אסורות פרק ו' הלכה ג', ומבאר החשק שלמה שלפי דבריהם יש שלושה מיני דמים בלב. א', דם הבלוע בבשר הלב כמו בשאר האיברים ואין חייבים עליו קראת. ב', הדם הכנוס בחלל הלב מחיי הבהמה והוא דם הנפש, והוא דם דילי שחייבים עליו קראת. ג', הדם המתקבץ בלב בשעת השחיטה שהוא בא משאר האיברים והוא דם דעתי מעלמה, שעליו אמרה הגמרא שאין בו קראת. מוסיף החשק שלמה שהעדיפה הגמרא לבאר את הברייתא בדם המתקבץ בלב ולא בדם הבלוע בו, כי הדם הבלוע כלול ממש בדם האיברים ששנתה הברייתא. מה קשה הגמרא על התירוץ הזה? כיצד ניתן לומר שהברייתא עוסקת בדם הבלוע בלב עצמו? והרי דם דילי, הדם שבלוע בבשר הלב עצמו, היינו דם איברים, וכבר מנתה זאת הברייתא כדבר בפני עצמו, ומוכח שדם הלב האמור בברייתא היינו דם שבא לחלל הלב, משאר הגוף, ואף בו אין חיוב קראת. חוזרת הגמרא ומקשה על המקשה עצמו, ולטעמך הרי אף לדבריך שדם הלב היינו הדם שבא לחלל הלב, ואם כן אין להקשות קושייה זו על דם הלב, אבל עדיין קשה מי לא קטני וכי לא מנתה ברייתא את דם הכליות, ואף על פי שכבר קטני כבר נאמר דם איברים שהוא ודאי כולל את דם הכליות, שהרי אין דם אחר הנמצא בכליות מלבד הדם שבלוע בבשר הכליות, אלא בהכרח עליך לתרץ ולומר, תני ועדר תני, שנה תנה את הפרטים של דם שבכל עבר ועבר, ואחר כך חזר ושנה את כולם ביחד כדם האיברים. אם כן, החנמי, גם לגבי דם הלב יש לומר כן, דתני ועדר תני, שנה תנה את הפרטים, ואחר כך חזר ושנה את כולם ביחד כדם האיברים, ולעולם דם הלב הוא הדם שבלוע בבשר הלב. בררת הגמרא את האמור בתירוץ שיש דם הבלוע בבשר הלב ויש דם הנמצא בחלל הלב. בררת הגמרא דם דעת אלי מעלמה מאיכן עת אלי מאיכן בא דם זה ללב. בררת הגמרא אמרה ביזירה בשעה שהנשמה יוצאה מגוף הבהמה, משרף שריף מושכת הבהמה את הדם בנשמתה מבית השחיטה אל הלב, ודם זה שאינו מבשר הלב אלא הוא בא מבית השחיטה, דינו ככל דם הנפש שחייבים עליו קראת. שנינו במשנה דם שהנשמה יוצאה בו חייבים עליו. בשעת הקזת דם מהבהמה יוצא תחילת דם שחור, ואחר כך דם אדום, ושניהם יוצאים בשתיתה, בלא קילוח. אחר כך מתחיל הדם לקלח בחוזק למרחוק, ואחר כך שוב שוטט הדם בשפיכה. מבארת הגמרא מהו הדם שהנשמה יוצאה בו. איתמר נהמרה מחלוקת זו בבית המדרש איזהו דם הקזה שהנשמה תלויה בו. רבי יוחנן אמר כל זמן שמקלח אדם בחוזק, וזהו הדם השל אישי שביארנו. ריש לקיש אמר מטיפה משחרת האחרונה ואילך, כלומר, ממתי שמסתיים הדם השחור ומתחיל לצאת דם אדום, זהו דם שהנשמה תלויה בו. מקשה הגמרא על ריש לקיש מברייתא. מיתי והקשו בני הישיבה על דברי ריש לקיש שנינו בברייתא, איזהו דם הכזה שהנשמה יוצאה בו, כל זמן שמקלח. יצא מכלל זה דם התמצית, דם המתמצא ונשפח מגוף הבהמה בסוף, מפני שהוא שוטט, נשפח בנחת ואינו מקלח. מה אליו? האם אין כוונת הברייתא שאפילו דם ראשון היוצא בתחילה קודם הקילוח, ודם אחרון היוצא לאחר הקילוח, דשוטטו, כדם התמצית דמה. דינו דומה לדם התמצית, שאין זה דם הנפש. ותיופתא דריש לקיש, הרי זו קושייה על דברי ריש לקיש האומר, שהדם האדום ששוטט לפני תחילת הקילוח הוא דם שהנשמה יוצאת בו. מדרצת הגמרא, לא, אין זו כוונת הברייתא, אלא למעותי את הדם המשחיר היוצא בתחילה שהוא שוטט. אבל דם אדום ראשון וכן הדם האחרון, אף על גב דהוא שוטט ואינו מקלח, היינו דם הנפש, ורק הדם השחור ששוטט בתחילה אינו דם הנפש. ותמה הארוך לנר, אם כן נמצא שמה שחילקה הברייתא בין מקלח לשוטט, זה לא עיקר החילוק, אלא עיקר החילוק תלוי אם הוא דם אדום או שחור, ונמצא שעיקר חסר מן הספר. ואילו השמחת יהודה מתרץ שהדם המשחיר לעולם הוא שוטט, כדם התמצית, מה שאין כן בדמים שלפניו ואחריו שלפעמים הם מקלחים. ממשיכה הגמרא להקשות על ריש לקיש. מי טבעי שנינו בברייתא, איזהו דם ראשון שהנפש יוצאת בו? כל זמן שאדם מקלח, יצא מכלל האיסור דם ראשון שיוצא לפני הקילוח, ודם אחרון שלאחר הקילוח מפני שהוא שוטט. תיופתא דריש לקיש. קשה מכאן על דברי ריש לקיש האומר שהדם האדום שקודם הקילוח נחשב כדם שהנשמה יוצאת בו. מתרצת הגמרא, אמר לך, יאמר לך ריש לקיש, שאין קושייה מהברייתא על דבריו, כיוון דתנאי, מחלוקת תנאים היא מה נחשב כדם הנפש. דתניא, שנינו בברייתא איזהו דם הנפש כל זמן שמקלח, דברי רבי אליעזר. רבי שמעון אומר, דם הנפש הוא מטיפה המשחרת ואילך, והיינו כדברי ריש לקיש. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף חף א' במסכת כריתות. עם שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשהקשתה הגמרא, מה באו לרבות בכלל ופרט וכלל של איסור דם? מדוע לתרצו שבאו לרבות דם חיה שלא הוזכר בפסוק? התשובה ברשי. שאלה שנייה, מאיכן לומדים שקוי או קווי טעון שחיטה? שאלה שלישית, מה דין דם נבילה? שאלה רביעית, מדוע רבי חנינה לא רצה לבאר את הברייתא שהצריכה בחתיכת נבילה לאחר מיתם החשבה לתומה כשאין בה כזית? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, מה כוונת הברייתא באומרה שדגים וחגבים כולו היתר? והשאלה האחרונה, דם דגים שאספו לכלי, האם מותר באכילה? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום רביעי, י"א באלול תשע"ט, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף כ"א במסכת כריתות. ובשבוע הבא, בעזרת השם, כעת חיה, ביום רביעי, נחגוג בשמחה, בהתרגשות ובטוב לבב את סיום מסכת כריתות על כוח דפיה. השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום חמישי, י"ב באלול תשע"ט, ונלמד את דף כ"ב במסכת כריתות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה? חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.